طول به صغير از خوش شوی آواز وادتی بهیانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שני חבב בשבט תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף צדי ה', הדף החמישה ותשעים במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זרועי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת תף חף זין, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי דוד בן רבי שמואל הלוי מאוסטרה, בעל הטורי זהב, התז, ובשנת תפשין עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שאול בן רבי אלעזר מקשוי בעל שאול שאל ועוד. היום הזה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהודה לי בן רבי טוביה גפן רב דקריית אתא ושל רבי יצחק בן רבי חי בוכניק מג'רבה בעל ויומר יצחק ובני חי. היום הזה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יעקב בן רבי משה יהודה לי בלנדו רבה של בני ברק ונשמתו של רבי אפרים נחום בן רבי בן ציון ברודיאנסקי, בעל בניין אפרים, ושל רבי יעקב בן רבי שמואל שניידמן, מייסד ישיבת תפארת ציון, ובעל גבילין ניצולין. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי. לעילוי נשמותיהם הגדולות, ולעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם בנקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם. בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כלל ישראל לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא. במהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. שמים לנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה, תפילת בית המדרש בכניסתנו. יהי רצון מלפניך אדוני אולי ולא אבותי שלא יראה דבר תקלה לידי ולא יקשר בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם כי אדוני לא ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כתב ומגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים זכור דבר לעבדך לאשר יכלתני 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 זכור דבר לעבדך לאשר יכלתני, זכור דבר לעבדך לאשר יכלתני, זכור דבר לעבדך לאשר יכלתני, כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו, ושכינתי, ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, לרפואתם השלימה במהירה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות לשלח מזור ותרופה ולחולי ופצועי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. פרק תהילים, פרק ממזיין ליום שני למנצח לבני קורח מזמור כל העמים תיקו חף, הריעו לאלוהים בכל רינה, כי אדוינו עליון נורא מלך גדול על כל הארץ, ידבר עמים תחתינו ולעומים תחת רגלינו. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר האב סלע, עלה אלוהים בתרועה, דוינוי בכל שופר. זמרו אלוהים זמירו, זמרו למלכנו זמירו. כי מלך כל הארץ אלוהים זמרו משכיל. מלך אלוהים על גויים אלוהים ישב על כיסא קודשו, נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם, כי לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה, ריאו לה, אדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצון מריתו, בואו שערה בתודה חצרותיו בתהילה, עודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו הימי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף צדי דלת במסכת בבא קמא. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות וגם נשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה מכאן דורשים בית שמאי ששינוי אינו קונה לגבי אתנן זונה. והתשובה מהפסוק גם שניהם לרבות שינוייהם. שאלה שנייה, באיזה אופן מפרישים חלה לאחר אפייה, אומרים התוספות בדבר שאינו יישא בתחילתו? שאלה שלישית, מדוע לאחר מרוח יש לעשר קודם שמפריש לפאה? אומר רש"י, משום שהמרוח מחייב במעשר ונמצא מפסיד את העניים. שאלה רביעית, איזה הבדל מצינו בין גזלן למזיק בעניין תשלומיהם והתשובה? גזלן אינו יכול לשלם בנבילה ומזיק יכול לשלם. שאלה חמישית, איזו גזלה של אביהם מחויבים היתומים להשיב ומדוע בתשובה? דבר מסוים וניכר לרבים שהוא גזול משום כבוד אביהם מחויבים להשיבו. והשאלה האחרונה על דף תדידלת, מי הם אילו שתשובתם קשה? והתשובה, גוזלים את הרבים ואינם יודעים למי גזלו, כגון הרועים המוכסים בגבי המלך. אלה הם רואים רבותי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת ודשמי ענקית אתמול בתלמוד תורתנו בדף צדי ד' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שני בשבוע חבב בשבט תשפ"ד ד' עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדפינו היומי על דף צדי ה' במסכת בבא קמא השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדי ד' עמוד ב' בשורה השנייה מתחילת העמוד, מן המילים אמר רבי אברה באמר רבי יוחנן, דבר תורה, גזילה נשתנית, חוזרת בעיניה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמרא את שיטת רבי יוחנן בדין שינוי. אמר רבי אברה באמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, דבר תורה מדאורייתא גזילה נשתנית, חוזרת לנגזל בעיניה כמו שהיא, שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל, ומשמע שמכל מקום עליו להשיבה ואפילו לאחר שהשתנתה. ואם תאמר להקשות ממה ששנינו במשנתנו שהגוזל עיצים בעשם כלים, קנעם בשינוי ומשלם דמי עיצים בלבד, אין זה מדין תורה אלא מדי רבנן, ותקנו כן חכמים משום תקנת השבים, שאם נחייב את הגזלן להחזיר את הגזלה כמו שהיא, כעת שעשה ממנה כלים, ימנע מלשוב בתשובה ולהשיב את הגזלה. מקשה על כך הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, וכי רבי יוחנן אמר כך שמן התורה שינוי אינו קונה, ואמר רבי יוחנן במסכת שבת בדף מבב עמוד א', הלכה בכל מקום כסתם משנה. סתם משנה הכוונה, משנה שלא מוזכר בשם תנה שאמרה, ותנן, ושנינו בסתם משנה במסכת חולין בדף קוף למדהי עמוד א' לגבי ראשית הגז, אם לא הספיקה ישראל לתנו לו לכהן את הצמר עד שצבעו פטור, משום שכנאו בשינוי. והרי מוכח מדברי המשנה ששינוי קונה. ואין שייכת כאן תקנת השבים. ומאחר שיש לפסוק הלכה כסתם משנה זו, איך פסק רבי יוחנן שמן התורה שינוי אינו קונה? מתרץ את הגמרא, אמר לאומי דרבנן ורבי יעקב שמי, אמר אחד החכמים ששמו רבי יעקב, והוא תירץ לחכמי הישיבה על קושייתם האמורה לדידי מפרשה למיני דרבי יוחנן, לי התפרשו מפי רבי יוחנן דבריו האמורים, כגון שגזל עיצים משופין ועשאן כלים. דאב אלי שינוי החוזר לבריאתו, שכן אפשר לשלוף את הנסרים זה מזה ולהחזירם לקדמותם. ודווקא על שינוי כאין זה אמר רבי יוחנן שאינו קונה מן התורה ורק חכמים תקנו שיקנה מפני תקנת השבים ובזה עוסקת משנתנו. אבל שינוי שאינו חוזר כגון צמר שנצבע גם לשיטתו קונה מן התורה. עד כה למדנו שמפני תקנת השבים שבח הגזילה שייך לגזלן. כעת מביאה הגמרא ברייתא שמפני תקנת השבים אין מקבלים מהגזלנים גם לא את קרן הגזילה. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת שביעית. הגזלנים שהחזירו את הגזילה לבעליה ומלווי בריבית שהחזירו ללווה את הריבית שגבו ממנו תקנו חכמים שאין מקבלים מהן וכל המקבל מהם את הגזילה או את הריבית אין רוח חכמים נוחה ממנו מהטעם שיבואר בסמוך. אמר רבי יוחנן בימי רבי נשנית משנה זו דינה ברייתא שיש שאין מקבלים מהם וזה נשנה בימי רבי דתניה. שנינו בברייתא מעשה באדם אחד בגזלן שביקש לעשות תשובה מגזילותיו אמרה לו אשתו ריקה שותה רק משכל שכמוך, האם אתה עושה תשובה אפילו אבנט שאתה חגור בו אינו שלך? ומשום כך נמנע ולא עשה תשובה, באותה שעה אמרו חכמים, הגזלנים ומלווי ריביות שהחזירו, אין מקבלים מהם כדי שלא ימנעו מלעשות תשובה. והמקבל מהם אין רוח חכמים, נוחה ממנו. מקשה הגמרא לברייתא הזו, מייתי והקשו בני הישיבה מברייתא אחרת, בשנינו הניח להם אביהם בירושתו לבניו מעות של ריבית שגבה מהלווה, אף על פי שהם יודעים שאין ריבית. אין הם חייבים להחזיר ללווה, שכן הגזלה נקנית בייאוש ושינוי רשות, ואף ירושה נחשבת לשינוי רשות. משמע שדווקא אינו, הבנים של המלווה, הוא דלו, חייבים להחזיר. האביים עצמו חייב להחזיר, ולא כדברי הברייתא שהובא לאל שאף מהמלווה עצמו אין מקבלים את הריבית. תרץ את הגמרא, בדינו דאביים נמי אינו חייב להחזיר. גם אביים אינו חייב להחזיר משום התקנה האמורה, ועד הקטנים ששנה תנה את דבריו בדידהו בבנים, שאינם חייבים להחזיר ולא שנה את דבריו באב עצמו, משום דקבאי למתני, רוצה התנה לשנות בסיפה של הברייתא שמניח להם אביים, פרה וטלית וכל דבר המסוים שניכר לרבים, שהוא החפץ שגבעו המלווה, עבור חוב הריבית ואיניחו ליורשיו, חייבים הבנים להחזיר אותו ללווה מפני כבוד אביים. משום שכל זמן שמשאירים בידם את החפץ, זוכרים לאב שעבר על איסור ריבית וחיוב כיבוד אב, וגם לאחר מותו כמבואר במסכת קידושין בדף למד א' עמוד ב'. ולכן תנה רישא נמי בדידו, ולכן שנה תנה גם את הרישא בבנים שהם אינם חייבים להחזיר, אבל הוא הדין למלווה עצמו שאינו חייב להחזיר. אגב, שהביאה הגמרא את הסיפה של הברייתא, מקשה הגמרא עליה. וכי מפני כבוד אביהם חייבים בניו להחזיר את החפץ שגבה בריבית? והרי איקרי כאן, יש לנו לדרוש על אדם זה שעבר על איסור ריבית את דרשת הפסוק ונשיא בעמך לא טהור, שדרשו מזה חכמים, שציווי זה נאמר דווקא בנשיא שעושה מעשה עמך, ואינו עובר עבירה, ודין זה, ובכל מי שחייבים בכבודו, כגון אב, שאם אינו עושה מעשה עמך, אין חייבים בכבודו, ואדם זה שילבה בריבית הוא רשע, ומדוע חייבים בניו להחזיר מפני כבודו? תרץ את הגמרא כדאמר רב פנחס לתרץ את המשנה במסכת חגיגה בדף חו עמוד א' מקושייה אחרת. והעמידה הגמרא בגנף שעשה תשובה, חנמי גם כאן יש לתרץ שהברייתא מדברת במלווה בריבית שעשה תשובה קודם שמת, ועל כן חייבים בניו להחזיר את הדבר המסוים שנטל בריבית משום כבוד אביהם. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, היא אם מדובר שאביהם עשה תשובה, מה בא יגבי, היא באה אלה להדורי, מה עושה הריבית אצלו, הרי היה עליו להחזירה. ואין לתרץ שאב רצה להחזיר ולא קיבלו ממנו מפני תקנת השבים, שכן אם יחזיר ולא קיבלו ממנו שוב, אין זה גנאי. לו יישאר הדבר ביד בניו, וגם הם אינם צריכים להחזיר משום כבודו. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אי עשה. מתרץ את הגמרא, ברייתא מדברת במלווה בריבית שעשה תשובה אלא שלא הספיק להחזיר עד שמת. מביאה הגמרא ברייתא ומבארת אותה, ולאחר מכן מקשה ממנה על תקנת השבים האמורה. תשמע בו ושמע ראיה, נאמר בברייתא גזלנים ומלווי בריבית, אף על פי שגבו מחזירין. מבררת הגמרא מלשון לברייתא, אף על פי שגבו משמע, שגם אם לא גבו הרי הם גזלנים ומלווי בריבית. אבל הברייתא מוסיפה שגם אם הם גבו, עליהם להחזיר, ואומנם לגבי מלווי בריבית מובן, שגם אם לא גבו בפועל הרי הם מלווי בריבית משעה שאילבו וקבעו על מנת להחזיר יותר. אבל בגזלנים מהי? מה הכוונה אף על פי שגבו? מהי אף על פי שגבו איקה? מה שייך בהם לשון זו שמשמעה שיש גזלנים שלא גבו? והרי אי גזול גזול ואי לא גזול לא גזול. אם אכן הם גזלו, הרי הם כבר גזלו וגבו את הגזלה. ואם הם לא גבו, היינו שלא גזלו, הרי הם לא גזלו דבר, ומדוע הם נקראים גזלנים? משיבה הגמרא, אין כוונת הברייתא לגזלנים לחוד ומלווים בריבית לחוד, אלא אימה, אמור ופרש בכך. הגזלנים ומה הניעו? ומי הם אותם הגזלנים? הלא הם מלווי בריבית. אז הדין בהם הוא, שאף על פי שכבר גבו את הריבית, הרי הם מחזירים אותה ללווה. וכל שכן שאם עדיין לא גבו, קורעים להם את השטר שלא יגבו בו. מכל מקום מבואר בברייתא הזו שעל המלווים להחזיר את הריבית, אפילו לאחר שגבו, וקשה על מה ששנינו בברייתא לאל, שאין מקבלים מהם את הריבית, מפני תקנת השבים. מתרץ לגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, אין זו קושייה, משום שאכן המלווים מחזירים את הריבית, וכמבואר בברייתא הזו. והלווים אין מקבלים אותם מהם, כמבואר בברייתא לאל. אלא שאם כך קשה, אם ממילא הלווים לא יקבלו מהם, למה המלווים מחזירים? התשובה היא כדי לצאת ידי שמיים. עוד מקשה הגמרא תשמע, בואו שמע ראיה, רואים, רואי בהמות גזלנים הם לפי שרואים בשדות אחרים, והגבאין שלוחי המלך לגבות עבורו מס קצוב לפי גולגולת, וכן איסור בהמות ותבועה, והמוכסין שקנו זכות מכס מהמלך וגובים לעצמם, גם הם רגילים לגזול לפי שגובים יותר מהנדרש, ועל כן כשבאים לשוב בתשובה, תשובתן קשה, משום שגזלו את הרבים ואינם יודעים למי להחזיר, ומחזירים את הגזלה לאותם בני אדם שהם מכירים בהם שנגזלו על ידם. ובסמוך יובה המשך מה יעשו עם אותם שאין מכירים. בכל אופן קשה על מה ששנינו בברייתא לאל שאין מקבלים מידיהם את הגזלה. תרץ לגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, גם כאן יש לפרש הללו מחזירים. ואולם הנגזלים על ידם אין מקבלים אותה מהם. ואלא למה מחזירים? כדי לצאת ידי שמיים. מקשה הגמרא, יח אם כך שהנגזלים לא מקבלים מהם. המים, מדוע תשובתם קשה, והרי בין כך אין מקבלים מהם את הגזלה, וקל להם לחזור בתשובה. ועוד מקשה, הגמרא אימה, אמור ובאר את הסיפה בשנינו, והדמים שגזלו מבני אדם שאין הם מכירים אותם ואין בידם להשיב להם, יעשה בהם צורכי ציבור, ואמר אף חיזה שצורכי ציבור היינו חפירת בורות שוכין ומערות, כדי להכניס בהם מים לשתיית הרבים, ואף הנגזלים עצמם ייהנו מהם. ובכך תושב להם גזילתם, הרי שצריך השבה גמורה ולא רק כדי לצאת ידי שמיים. אלא מתרץ לגמרא תירוץ אחר לא קש, שאין סתירה בין הדברים. כאן בברייתא של הרועים הגבאים והמוכסים, מדובר קודם שנתקנה התקנה בימי רבי שלא לקבל מהם. וכאן בברייתא אומרת שאין מקבלים מהם, מדובר לאחר התקנה. תירוץ נוסף, ואמר רב נחמן, ועכשיו שאמר רב נחמן לבאר שהתקנה שלא לקבל מהגזלנים נאמרה רק בשאין הגזלה קיימת, שמן הדין על הגזלן לשלם את דמיה מממונו, ובזה יש חשש שימנע מלשוב בתשובה, אבל כשהגזלה קיימת שחייב להחזיר את הגזלה עצמה, ואינו משלם מממונו, ואין חשש שימנע מלשוב בתשובה ולא תקנו שלא לקבלה ממנו, אז אפילו תימא אידי ואידי לאחר תקנה, אפשר לומר שבשתי הברייתות מדובר לאחר תקנה ולא קשיא. אין סתירה בין הברייתות. כאן בברייתא של רועים גבאים ומוכסים מדובר בגזלה קיימת שלא נאמרה בתקנת השבים, ועל כן מקבלים אותה מהם. וכאן בברייתא אומרת שאין מקבלים מהם מפני התקנה, מדובר בשאין הגזלה קיימת. מקשה הגמרא איך ייתכן להעמיד את התקנה בשאין הגזלה קיימת, והרי טעם התקנה היה משום אותו גזלן שאמרה לו אשתו אפילו אבנת אינו שלך, ומתוך כך נמנע מלחזור בתשובה. וקשה האבנת, הרי האבנת דגזלה קיימת היא, ואף על פי כן גם הוא בכלל תקנת השבים ואין מקבלים אותו מהגזלן. תרץ לגמרא, לא אבנת עצמו היה גזול, אלא מהי אבנת? מה הכוונה אבנת שאמרה אשת הגזלן? דמי אבנת, וכך אמרה לו, אם תבוא לשוב בתשובה יהיה עליך למכור אפילו את האבנת שעליך כדי לשלם בדמה ואת הגזילות שכבר אינן בעולם. מקשה הגמרא על דברי רב נחמן, וכל איך הגזלה קיימת לא אבוד רבנן תקנת? וכי בכל מקום שהגזלה קיימת לא עשו חכמים תקנה שלא יקבלו מהם את הגזילה? והרי מריש דגזילה קיימת היא, קורה, גזולה היא קיימת ותנן, ושנינו לאל בנף סמכבב עמוד ב', העיד רבי יוחנן לגודגודה על המריש הגזול שבנאו הגזלן בבירה בבית גדול, שתקנו חכמים שאין הגזלן צריך להשיב את המריש עצמו, אלא שאיתו לנגזל מהגזלן את דמיו מפני תקנת השבים, כי אם נחייב אותו לסתור את כל הבניין, את כל הבירה כדי להשיב את המריש, להשיב את הקורה, ימנע מלעשות תשובה. הרי שנוהגת תקנת השבים גם בגזלה קיימת. תרץ לגמרא שאין יעתם שונה הוא שם המקרה במריש, בקורה הגזולה דקייבן דבהשבת המריש עצמו היא כפסידה דבירה, יש הפסד לכל הבניין לכל הבירה שצריך לסותרה, שביאו רבנן כדי להיטה, דנו חכמים את המריש כאילו הגזלה הזו אינה קיימת, ופטרו מלהשיב אותו בעצמו. ומכל מקום חייב בהשבת דמיו, שכן הגזלה קיימת בבירה, ובהשבת הדמים אינו מפסיד את הבירה כולה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, גזל פרה מעוברת וילדה, רחל טעונה וגזזה, משלם דמי פרה עומדת לילד ודמי רחל עומדת להיגזז. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיע במסכת בבא מציע בדף מ"ג עמוד ב', הגוזל רחל וגזזה פרה וילדה משלם אותה ואת גזותיה ואת ולדותיה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הגזילה חוזרת לנגזל בעיניה באימה ריקנית כמו שהיא עכשיו, והגזות והוולדות הם של הגזלן, ועליו להוסיף את פרש הדמים שבין פרה ורחל ריקניות לבין שוויין בשעת הגזילה, כשהייתה הפרה מעוברת ורחל טעונה. רבי שמעון אומר, רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף, ויבוארו הדברים של רבי שמעון בהמשך הסוגיה. מסתפקת עכשיו הגמרא בטעם שיטת רבי מאיר, היבה אילו הסתפקו בני הישיבה, מה היא טעם אי לרבי מאיר? מה טעמו של רבי מאיר הסובר שעל הגזלן להחזיר את הגזות והוולדות? האם הוא משום דקסבר שבכל מקום שינוי במקומו עומד והגזלן לא קונה את הגזילה בשינוי, או דילמה או שמה, באלמה שינוי קונה לגזלן, ואחר כאן בשבח שהשביחה הגזילה, כנס הוא דקקניס. כנס הוא שכונס רבי מאיר את הגזלן שלא יקנה את השבח בשינוי כדי שלא יהיה חוטא נזכר. מברר את הגמרא, למה היא נפקמינה? לאיזה מקרה יוצא חילוק בין צדדים אלו שבספק שלכך הסתפקו בו? מברר את הגמרא, לאיכה דכך שם מכחש, לאיכן שהגזילה הוכחשה והשתנתה לרעה. אם בכל מקום שינוי אינו קונה, גם שינוי כזה לא יקנה לו. והרי הוא אומר לנגזל, הרי שלך לפניך, ופותר את עצמו בהשבת הגזילה עצמה כפי שהיא, רעה. ואינו צריך לשלם את דמיה כערכה בשעת הגזילה. אבל אם עיקר הדין שינוי קונה, ורק בשינוי של שבח כנסו חכמים שלא לקנותו, כאן שהשתנתה לרעה, הרי הוא קונה את הגזילה, ועליו לשלם דמים כערכה בשעת הגזילה. פושטת הגמרא את הספק מהאמור במשנה לקמן בדף צדיבה ועמוד ב'. תשמע, שנינו במשנה, גזל בהמה והזקינה, עבדים והזקינו, הרי הוא קונה אותם בשינוי ומשלם את דמיהם כפי שוויים בשעת הגזילה. רבי מאיר אומר בעבדים שהסכינו, אומר לו הגזלן הנגזל הרי שלך לפניך, משום שעבדים הוקשו, הושבו לקרקעות. וכשם שקרקע אינה נגזלת, ואין בה לא חיובי גזילה ולא קנייני גזילה, כך הם, העבדים, אינם נגזלים וממילא אינם נקנים לו בשינוי. שכן אין שינוי קונה לה בדבר שיש לו לגזלן בו קנייני גזילה. מדייק את הגמרא דווקא בעבדים, חולק רבי מאיר על חכמים משום שאינם נגזלים, ואילו בבהמה שהזקינה הוא מודה שהיא נקנית בשינוי ומשלמת דמיה, כשעת הגזילה. ביסל כדאי תחימו לו בדעתך לומר שסבר רבי מאיר שבכל מקום שינוי במקומו עומד, אפילו בהמה נמי, גם בהמה אין לו לקנותה בשינוי זה שהזקינה, אלא לאף שמאמינה, האם לא בהכרח ללמוד מכאן? כמו הצד השני שבספק הנזכר, וכסבר רבי מאיר בעל מה שינוי קונה, ואחה בשינוי של שבח כנס אהודה קקניס רבי מאיר שלא לקנותו שלא יחותה נזכר, אבל בהמה שהסכינה שהשינוי הוא לרעה לא כנסו חכמים, והרי הוא עומד בדינו ששינוי קונה. דוחה הגמרא ואומרת אמרי, השיבו בני הישיבה רבי מאיר באומרו בעבדים, אומר לו הרי שלך לפניך, לא אמר את שיטתו שלו אלא לדבריהם דרבנן כאמר לו, וכך אמר להם, לדידי לשיטתי שינוי אין קונה כלל, ואפילו בהמה נמי וגם בבהמה אומר הגזלן לנגזל הרי שלך לפניך, אלא לדידכו דאמרית ולשיטתכם שאתם אומרים שינוי קונה, עודו לי מי את בעבדה, תודו לי על כל פנים בעבד שהזקין, שיכול הגזלן לומר לו, הרי שלך לפניך משום דקמקרקע דמי, שעבד דומה בדינו לקרקע ואינו נגזל, משום שקרקע אינה נגזלת. ואמרי לרבנן, ורבנן נשיבו לו, לא, לא כך הוא, אלא עבדה כמטלטלי דמי, עבד דינו כמטלטלין, והרי הוא נגזל ונקנה בשינוי. פושטת הגמרא את הספק האמור ממשנה אחרת לכמה נבדף קוף עמוד ב' תשמע, נאמר במשנה נותן צמר לצבאי לצבוע לו בצבע אדום וצבעו בשחור, שנתן לו לצבוע בשחור וצבעו באדום, רבי מאיר אומר הצבאי נחשב לגזלן על הצמר וקונה אותו בשינוי מעשה, ואפילו שלא התכוון לגוזלו נחשב לגזלן, משום שלדעת רבי מאיר כל המעביר מדעת בעל הבית נקרא גזלן, כאמור במסכת בבא בתרא בדף ע"ח עמוד ב', ונותן לו לבעלים את דמי צמרו כפי שוויו קודם שנצבע, ואפילו שעכשיו הוא שווה יותר לאותם בני אדם הצריכים צמר אדום. מדייק את הגמרא, את דמי צמרו אין, אכן הוא משלם, אבל את דמי צמרו ושבחו, וגם את דמי השבח לא, אינו צריך לשלם. ויסאל כדי לך אם עולה בדעתך לומר שסבר רבי מאיר שבכל מקום שינוי אין קונה, דמי צמרו ושבחו באי למי תבלי, צריך הצבאי לשלם לבעלים את דמי הצמר עם שבח הצביעה, אלא לאף שמאמינה, האם לא בהכרח ללמוד מכאן כמו הצד השני שבספק הנזכר, וכסבר רבי מאיר שינוי קונה, ואח הכנס הוא דקקניס, וכאן הוא כנס כנס שלא יחותה נזכר, אבל הצבאי שאינו גזלן ולא חטא, שרי שינה במלאכתו בשוגג, לא כנסו רבי מאיר, ועל כן משלם הוא רק את דמי הצמר. מסיקה הגמרא, אכן שמע מינה, אכן מוכח מכאן מדברי רבי מאיר אילו, כמו הצד השני שבספק, שמעיקר הדין שינוי קונה, ורק משום כנס אינו קונה את השבח. איקא דאמרי, מביאה הגמרא לשון אחרת בספק שבשיטת רבי מאיר. הלא איבאילן, יש שאמרו בדבר זה לא הסתפקנו האם טעמו של רבי מאיר הוא משום ששינוי אינו קונה כלל או משום כנס. שהרי מדעה פיך רב, מכך שהפך רב את שיטות רבי מאיר וחכמים וטני, וכך הוא שנה את המשנה. גזל פרה והזקינה, עבדים והזקינו, משלם כשעת הגזילה דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך. לפי הגרסה הזו בדברי רבי מאיר אין מקום לצדד שרבי מאיר סובר ששינוי אינו קונה כלל, אלא ודאי מוכח שלדעת רבי מאיר שינוי קונה, ולכן אמר שהבהמה והעבדים נקנים בשינוי. ואחר וכאן בברייתא לגבי גיזות וולדות, כנס אהוד קקניס לי, כונס רבי מאיר כנס שלא יקנה את השבח כדי שלא יחותה נזכר, אלא כי כי באילן אחי באילן, כאשר הסתפקנו כך הסתפקנו. כי קקניס, כשכנס רבי מאיר את הגזלן בשבח, האם כנס דווקא את מי שגזל במזיד, אבל בשוגג שאינו יודע שהיא גזולה, או חיגון הקונה דבר והשביחו ולא ידע שהמוכר גזלו לא קניס, והרי הוא קונה את הגזילה עם השבח בשינוי, או דילמה או שם אפילו בשוגג נמי קניס, גם רבי מאיר כנס שלא יקנה את הגזילה והשבח. מנסה הגמרא לפשוט את הספק האמור תשמע, בואו שמע ראיה שנינו בברייתא עוסקת בדין גביית חובות, שבדרך כלל הדין הוא שקרקעות האדם משועבדות לפיראון חובותיו, וגם לאחר שמחרן גובים מהם מיד הלקוחות. ואומרת הברייתא המופיעה במסכת כתובות בדף נ"א עמוד ב', שיש חמישה מיני חובות שגובין אותן רק מן המחוררין מבני חורין, כלומר רק מהנכסים שהם ברשות החייב עדיין לא מחרם, ואלו הם החמישה: א' פירות, ב' ושבח פירות, והגמרא בהמשך תבאר את שני אלו ג' והמקבל עליו לזון את בן אשתו ובת אשתו מנשואיה הקודמים, ומשום שאין דמי מזונות אלו קצובים וכל חוף שאין לו קצבה, אין גובים אותו מקרקעות שביד הלקוחות. כי הלקוחות לא יודעים להיזהר מפני חוף כזה ונמצאו מפסידים. וכן אין כתוב שיעבודם בשטר, ואין חל שיעבוד נכסים אלא אם כן נכתב בשטר. הדבר הרביעי שגובים רק מבני חורים וגט חוב, שטר חוב שאין בו אחריות, שלא נכתב בו בפירוש שהלווה משעבד את כל נכסיו למלווה והם אחראים לפיראון ההלוואה הזו. והדבר החמישי הוא כתובת אישה שאין בה אחריות, שלא כתב הבעל בכתובת אשתו שהוא משעבד את כל נכסיו לפיראון הכתובה. והגמרא מקדימה לברר כדעת מי שנויה הברייתא הזו, מתוך כך תתבאר ההוכחה ממנה. יש מחלוקת חכמים ורבי מאיר במסכת כתובות בדף נ"א עמוד ב' בשטר חוב שלא נכתב בו אחריות ושיעבוד נכסים. לדעת רבי מאיר נוקטים שבכוונה השמיטו את עניין האחריות ולכן אין הקרקעות משתעבדות ואין מוצאים אותם מיד הלקוחות. מיד אילו שקנו את הקרקעות מידי החייב. ולדעת חכמים אין לך אדם שמלווה את מעותיו בלא שיעבוד נכסים, ויש לתלות את השמטת האחריות בטעות של הסופר, ולפיכך איחלה האחריות אף שלא נכתבה בשטר. מבררת הגמרא, מן שמת לדאמר אחריות לאו טעות סופרו, מי הוא זה ששמעת אותו אומר שאחריות אינה טעות סופר, ואם לא נכתבה בשטר אין גובים את החוב הזה שבשטר מן הלקוחות? רבי מאיר. הוא זה שסובר כך. ואם כן, ברייתא זו ששנתה ששטר חוב וכתובת אישה שאין בהם אחריות נכסים, אין גובים אותם אלא מבני חורים, שנויה כשיטת רבי מאיר. וקטני ושנינו בברייתא הזו פירות ושבח פירות. הרי שלדעת רבי מאיר הם נגבים רק מבני חורים. ומברר את הגמרא, חוב זה של פירות ושבח פירות היחידמי, איך מדובר, כלומר איך נעשה החוב הזה? מבאר את הגמרא, כגון שגזל אדם שדה מחברו ומחרה לאחר והשביחה הלוקח בזבל ובחרישה, וכמו כן צמחו בפירות ובא נגזל ותובע את שדהו, והרי יוצאה מתחת ידו של הלוקח על שבחה ופירותיה, שהדין הוא שהמוכר הגזלן חייב לשלם ללוקח על הפסד השדה עם הפירות והשבח, שכן מכירת השדה כוללת עם האחריות שאם היא תימצא גזולה ותינטל ממנו מן הלוקח, ישלם לו המוכר את דמי השדה עם הפירות והשבח שעליה. ועל זה אומר רבי מאיר בברייתא, שכשהוא הלוקח גובה חוב זה מהגזלן, גובה את דמי הקרן של השדה אף מנכסים משועבדים של הגזלן שכבר מחרם לאחרים. ואילו את דמי השבח שהשביחה השדה ביד הלוקח, הוא גובה רק מנכסים בני חורין שעדיין נמצאים ביד הגזלן. וטעם הדין הזה הוא, משום שהגזלן מכר את השדה הגזולה באחריות, והתחייבות זו היא כמלווה בשטר. שההלכה היא שהמלווה גובה את החוב מהלקוחות שקנו קרקעות מהלווה לאחר ההלוואה, כי בעת שקנו את הקרקע היה להם להיזהר ולוודא שיש ללווה נכסים אחרים בשווי החוב שיוכל המלווה לגבות מהם. אבל לגבי השבח שהוא אינו קצוב, שפעמים שהוא הרבה ופעמים שהוא מועט ואין הלקוחות יודעים לשער ולהיזהר לשייר כנגדם נכסים ביד הלווה, תקנו חכמים שלא יגבו מהלקוחות. כך ביאר רבי חנינא במסכת גיטין בדף נון עמוד ב' את תקנת חכמים זו, אבל לדעת ריש לקיש ורבי יוחנן הטעם הוא משום שאינם כתובים בשטר, ולכן אין לזה קול. מסיימת הגמרא את הראיה, מכך שגובה הלוקח את השבח מהגזלן מוכח, דעת הבעל ערה ושקיל ערה ושפחי, שבה נגזל בעל הקרקע ומוצאים יד הלוקח את הקרקע עם השבח. מה אליו? האם לא נאמר דין זה אפילו בלוקח עם הארץ? דלא ידע דקרקע נגזלת או אינה נגזלת, שאינו יודע דיני גזלת קרקע, וסבור שדינה ככל גזלה שנקנית לגזלן בייאוש, בעל כן קנאה ממנו והשביחה. ואפילו אחי, ואפילו שהירידה לשדה וההשבחה היו בשוגג, קעתי בעל קרקע, בא בעל הקרקע ושקיל לערה ושפחי. ואין הלוקח זוכה את השבח לעצמו, שמע מינה מוכח מזה. שבשוגג נמי קניס, בשוגג גם כונס רבי מאיר להחזיר את השבח. ותוספות דיבור המתחיל דעתה לאל בדף צדי ה' עמוד א' מסביר, שראיית הגמרא היא מכך שאינה לוקח מקבל את השבח שכנגד הוצאותיו, שכן מעיקר הדין היורד לתוך שדה חברו, אם השבח יתר על היציאה, יותר על ההוצאות, נוטל את היציאה, ואם היציאה יתרה על השבח, נוטל את השבח. ואף שידוע לתחתונה מכל מקום, יש לו יציאה, בשיעור השבח, ובלוקח מן הגזלן כנסו שלא ייטול כלום מן השבח, ואף לא כנגד היציאה. אבל מה שאינו נוטל את השבח היתר על היציאה אינו משום כנס, אלא מעיקר הדין, ששבח זה הוא של בעל הקרקע, אשר הקרקע אינה נגזלת. ושדהו של הנגזל הוא זה שהשביח. ודווקא במטלטלין הנגזלים קונה הגזלן את השבח מדין שינוי מעשה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה לו, אין מדובר בלוקח עם הארץ, אלא בלוקח תלמיד חכם. וידע שקרקע אינה נגזלת, ועדיין משייכת לבעליה, ומאחר ונכנס לשדה והשביחה במזיד, ביודעו שאינה שלו, כנסור רבי מאיר להחזיר את כל השבח. פושטת הגמרא את הספק בשיטת רבי מאיר תשמע, בו הושמע ראיה, שנינו במשנה לקמן ודפקוף עמוד ב', הנותן צמר לצבא, לצבוע לו אותו בצבע אדום וצבעו שחור, או שנתן לו צמר לצובעו בשחור וצבעו באדום, רבי מאיר אומר הצבאי נחשב לגזלן על צמר, ואפילו שלא התכוון לגוזלו, הוא נחשב גזלן משום שלשיטת רבי מאיר כל המעביר מדעת בעל הבית נקרא גזלן, וקונה אותו בשינוי, והרי הוא נותן לו לבעל הצמר את דמי צמרו בלבד. מדייק את הגמרא את דמי צמרו אין, אכן הוא משלם, אבל את דמי צמרו ושפחו, וגם את דמי שפחו שהשביח בצביעה, לא, הוא אינו צריך לשלם. ואיסל, כדאי תכם עולה בדעתך לומר שבשוגג נמי, גם קניס, כונס רבי מאיר שלא יקנה את השבח, היה צריך להיות הדין, שדמי צמרו ושפחו באי למי תבלה. צריך הוא לשלם. אלא להפשמה מינה, האם לא מוכח מזה שדווקא במזיד קניס רבי מאיר, אבל בשוגג לא קניס, והרי הוא קונה את השבח. באפצה באי זה, שוגג הוא, שהרי הרבה בני אדם אינם יודעים שאסור לשנות מהוראת בעל הבית ולצבוע את צמרו בצבע אחר. מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן מוכח מכאן שרבי מאיר קנס רק את המזיד ולא את השוגג. חוזרת הגמרא לפרש את מחלוקת התנאים השנויה בברייתא שהובאה לעיל. הגוזל רחל וגזזה פרה וילדה, משלם אותה ואת גזלותיה ואת ולדותיה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, גזילה חוזרת בעיניה. רבי שמעון אומר, רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף. שואלת הגמרא, מהי בעיניו? מה בין שיטת רבי יהודה לשיטת רבי שמעון ובמה נחלקו? משיבה הגמרא, אמר רב זביד, בשבח שעדיין נמצא על גבי גזילה כמפלגי, בזה נחלקו. כגון שגזל באמה וביותה בביתו היא התברה או נטענה גזלה. ובשעת תביעת הנגזל את הגזלן בבית דין עדיין לא ילדה או נגזזה. רבי יהודה סבר שבח עיבור וטעינת הצמר די נגזל להווי. הם של הנגזל. וחוזרת הבהמה כמות שהיא, אם הוא ברא וצמרה. וזוהי כוונת רבי יהודה באומרו, גזילה חוזרת בעיניה בין לשבח ובין לגריאותה. וכמו שהיא עכשיו, בשעת התביעה בבית הדין כך היא חוזרת לבעליה. ואם נגרעה עתה ממצבה שבשעת הגזילה, כגון שגזלה מעוברת וטעונה וילדה או נגזזה, הרי הוא משלים לבעלים פחת זה בנוסף על הבהמה עצמה. ואם השביחה, הרי היא חוזרת לבעליה עם השבח שעליה. אבל אם השבח שהשביחה אצל הגזלן כבר אינו על גבי הגזילה, הרי הוא של הגזלן. ולא כרבי מאיר הסובר שלעולם כנסו את הגזלן שלא יקנה את השבח. ורבי שמעון סבר, אף השבח הנמצא עדיין על גבי הגזילה דגזלן אבי, הרי הוא של הגזלן, ואינו משלם אלא דמי הבהמה כפי שוויה בשעת הגזילה, שכן רואים אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף, כלומר, נקנתה לו בעודה ריקנית והתחייבת שומת דמיה לנגזל. והגמרא דעה אחרת בחילוק שבין רבי יהודה לבין רבי שמעון. אף פאפה אמר דכולי עלמא בין רבי יהודה ובין רבי שמעון מודים, ששבח שעל גבי גזילה דגזלן אבי. ואחה, כאן, בדין למחצה לשליש ולרביע של השבח הזה כמפלגי, בזה נחלקו. רבי יהודה סבר, שבח שעל גבי גזילה כולי דגזלן אבי, השבח כולו של הגזלן. ומה שאמר, גזילה חוזרת בעיניה, אין כוונתו כמות שהיא עכשיו, אלא כמו שהייתה בשעת הגזילה. ורבי שמעון סבר רק למחצה לשליש ולרביע ודשקיל גזלן, הגזלן נוטל חצי או שליש או רבע מהשבח. כמו שמנהג המדינה לתת למקבלי בהמות של אחרים לזמן גדול כדי להשביחן. והוא הדין לשבח שלא על גבי גזילה, אומרים התוספות. וזהו כוונת רבי שמעון באומרו, רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף. מקשה הגמרא ממשנתנו על שיטת רב פאפה. תנן שנינו במשנתנו, גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה, או רחל ונטענה אצלו וגזזה, משלם הגזלן פרה ורחל ריקניות כשעת הגזילה, וקונה את שבח הגזלות והבלדות לעצמו. מדייק את הגמרא, דווקא אם כבר ילדה הפרה, אין, אכן קונה הגזלן את הבלד. אבל אם עדיין לא ילדה, עד רבי עינה חוזרת הבהמה לבעלים עם שבח העיבור שעליה, ואין נקנה שבח זה לגזלן. בישלמה לרב זביד, מובן הדבר לפי רב זביד, דאמר שבח שעל גבי גזילה דנגזל, אבי לרבי יהודה, שלשיטתו מיושב, המעני משנתנו בשיטת מי ישנויה, בשיטת רבי יהודה ישנויה. אלא לרב פאפה דאמר שאף לרבי יהודה שבח זה דגזלן, אבי קשה, המעני כשיטת מי שנויה המשנה, הרי לא כרבי יהודה ולא כרבי שמעון. וכל שכן שאין המשנה שנויה בשיטת רבי מאיר, שהרי לשיטתו אף לאחר שילדה אבלת חוזר לבעלים, שלא כדברי משנתנו שאינו משלם אלא דמי פרה עומדת לילד. אבל לדברי רבי יהודה ורבי שמעון, אין חילוק בין ילדה ללא ילדה, שלרבי יהודה בין שבח שעל גבי גזילה ובין שבח שלא על גבי גזילה כולו לגזלן, ולרבי שמעון בשניהם נוטה לגזלן למחצה לשליש ולרביעה. תרץ לגמרא, אמר לך רב פאפה, לו רב פאפה היה בבית המדרש היה משיב ואומר לך, לעולם שנויה משנתנו בשיטת רבי יהודה. והוא הדין דאפילו, אם עדיין לא ילדה נמי גם, כי שעת הגזלה הוא דמשלם, ושבח העיבור נקנה לגזלן, ועד הקטני היא ילדה, לאו דווקא הוא, אלא איידי דנסיב רישה היא ילדה, אגב שנקת התנה ברישה מדברת בגוזל פרה מעוברת, היא ילדה, כדי להשמיענו שאינו מחזיר את הבלד, אלא רק דמי פרה עומדת לילד, נסיב סייפה נמי היא ילדה, נקת גם בסייפה היא ילדה. אבל באמת הוא עדין גם אם עדיין לא ילדה. קישת הגזילה הוא משלם, ושבח העיבור נקנה לגזלן. מביאה הגמרא סיוע לדברי רב פאפה, תניה כבתי דרב פאפה, שנינו בברייתא כדבריו של רב פאפה, רבי שמעון אומר, רואין אותה, כאילו היא שומה אצלו בכסף למחצה לשליש ולרביעה. דנה הגמרא כיצד נוטל לגזלן את חלקו בשבח לדעת רבי שמעון בשיטת רב פאפה. אמר רב אשי, כי אבינה בי רב כהנא, כשהיינו אצל רב כהנא, היא באה אלה נסתפקנו. לרבי שמעון דאמר למחצה לשליש ולרביעה, הוא דשקיל גזלן, נוטה לגזלן בשבח ולא את כולו, כי מסלקין עלי, כשמסלקים את הגזלן מהפרה המעוברת ומחזירים אותה לבעלים, האם בדמי מסלקין עלי? מסלקים אותו בדמים לפי שגוף הבהמה שייך כולו לבעלים, והרי הוא פורע לגזלן את חלקו בדמים, או דילמה מביסרה שקול, או שמה הוא נוטל את חלקו בבשר, כלומר הגזלן נעשה שותף בגוף הפרה כפי החלק היחסי שיש לו בשבח, ולכשתשחט, הרי הוא נוטל חלק זה מבשרה. וכל הספק הזה אומר תוספות בדיבור המתחיל לרבי שמעון, כל הספק הוא רק לשיטת רבי שמעון, אבל לשיטת רבי יהודה, אליבא דרב פאפה, כיוון שתקנו שיהיה כל השבח לגזלן, פשוט שהוא נוטל את השבח גופו ולא דמים. ומסיים רב אשי, הוא פשטנה, פשטנו את הספק הזה מעד אמר רב נחמן, אמר שמואל, אמר רב נחמן בשמו של שמואל, ישנם שלושה בני אדם שעליהם להחזיר את השבח שעל גבי הקרקע שלהם, אולם הם אינם צריכים לתת לבעל השבח חלק בקרקע כנגד השבח הזה, אלא שמין להן את השבח כמה הוא שווה, והם מעלין אותן, משלמים אותם לבעל השבח בדמים, ואלו הם השלושה. בחור לפשוט, הלכה בידינו שהבחור נוטל פי שניים בירושת האב רק בנכסים שהיו ברשותו של האב בשעת מיטתו, אבל לא בשבח שהשביחו הנכסים לאחר מיטה קודם חלוקתם. ואם היו שני אחים בחור ופשוט והניח להם אביהם שדה והשביחה השדה לאחר מותו, נוטל הבחור שני שליש מגוף הקרקע, אבל בשבח אינו נוטל כי היא מחצה. נמצא שאותו שליש שדה שנוטל הבחור לחלק בחורתו, חצי מהשבח שעליה שייך לפשוט, לאח הפשוט, ואין הבחור צריך לתת לפשוט קרקע בשווי שבח זה, אלא משלמו בדמים. האדם השני שצריך להחזיר את השבח בדמים, הוא בעל חוב ללוקח, מי שהשתאבדו נכסיו לבעל חובו והלך ומחר את שדהו לאחר, גובה אותה הבעל חוב מיד הלוקח, ואם השביחה השדה ביד הלוקח, שייך השבח ללוקח. אולם אין הלוקח יכול לתבוע מבעל החוב חלק מהקרקע כשווי השבח, אלא יכול הבעל חוב לסלקו מהקרקע כולה על ידי תשלום דמי השבח הזה. והאדם השלישי, שמשלם בכסף, הוא בעל חוב ליתומים, בעל חוב גובה את קרקעות הלווה אף לאחר מותו, ומוציאה מיד היתומים יורשי הלווה, אבל השבח שהשביחה הקרקע לאחר מיטת הלווה שייך ליורשים. אולם אין הבעל חוב חייב לתת להם מגוף הקרקע כנגד השבח, אלא מסלקם בדמים. הרי לנו שבכל מקום שהגוף שייך לאחד והשבח לאחר, מסלק בעל הגוף את בעל השבח בדמים, והוא הדין לשבח של גבי גזילה שחצי ממנו שייך לגזלן, שאינו נעשה מחמת כן שותף בגוף הגזילה, אלא מסלקו הנגזל בדמים. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל שלושה, למרות שלא הזכיר שמואל גזלן שאף הוא נוטל בדמים, בכל זאת הוא שייר אותו כמו ששייר הריס, שאם בא בעל השדה לסלקו מהריסותו, נותן לו את השבח בדמים. וגם זה לא הוזכר בין שלושת הדברים שאמר שמואל, כי שמואל כתב רק שלושה דברים, ושייר עוד. חוזרת הגמרא לדון בדברי שמואל, שלושה שמין להם שבח ומעלין אותם בדמים ומפרשת אותם. מקשה הגמרא, אמר לי רבינה לרבשי, מי אמר שמואל בעל חוב ללוקח יאיב לי שבח? וכי אמר שמואל שבעל חוב ללוקח נותן לו את השבח שהשביחה הקרקע בעודה ביד הלוקח? ואמר שמואל בעל חוב גובה את השבח מיד הלקוחות ואינו מחזיר את דמיו ללוקח, והלוקח יחזור ויגבה הכל מהלווה שמחרה לו באחריות את השדה. וטעם הדבר משום שהמוכר כותב ללוקח בשטר המחירה שאם יטרוף ממנו הבעל חוב את השדה, ישלם לו את דמי השדה והשבח. מכיוון שלא יפסיד הלוקח מגביית השבח אלא יחזור ויתבע את המוכר על ההפסד הזה, לכן יכול הבעל חוב לטורפו. תרץ את הגמרא, אמר לי, אמר רבשי לרבינה, לא קשיא. אין סתירה בדברי שמואל. כאן בממרה של שמואל שהבעל חוב נותן ללוקח את דמי השבח מדובר בשבח המגיע לכתפיים, כגון בתבועה שגדלה כל צורכה ועומדים לסיטה על הכתפיים, שאין לבעל חוב זכות בה, ועליו לתת ללוקח אותה או את דמיה. ואילו כאן, בממרה של שמואל שבעל חוב גובה את השבח, מדובר בשבח שאין מגיע לכתפיים, כגון בתבועה שעדיין לא גדלה כל צורכה, ששבח זה משתעבד לפיראון החוב ונוטלו הבעל חוב, בלי לשלם ללוקח עבורו. שוב מקשה הגמרא, אמר לרבינה לרבשי, והב הרי מעשים בכל יום שהיו בעלי חובות הטורפים הלקוחות באים לפני שמואל, וכמגבי שמואל אפילו שבח המגיע לכתפיים, והיה פוסק להם שמואל לגבות, אפילו שבח המגיע לכתפיים בלי לשלם כלום ללקוחות. תרץ את הגמרא, אמר לרבשי לרבינה, לא קשיא. אין סתירה בדברים. המה שאמר שמואל שבעל חוב גובה את השבח בלא לשלם בעבורו, ובאופן דמסיק בי כשיעור ערה ושפחה. שהבעל חוב נושה בלווה ממון כשיעור שווי השדה עם השבח שעליה. ומה שאמר שמואל שהבעל חוב משלם ללוקח דמים עבור השבח, זה באופן דלא מסיק בי אלא כשיעור ערה, שאינו נושה בו אלא בכדי ערך השדה בלבד בלא השבח שעליה. אבל רבינה דוחה את תירוצו של רבשי, אמר לי, אומר רבינה לרבשי, הרי מחלוקת המוראים היא במסרת כתובות בדף צדי א' עמוד ב'. בעל חוב שבא לגבות את חובו מקרקע נמצאת ביד לקוחות הלווה. חולקים האמוראים האם יכול הלוקח לפרוע את החוב לבעל חוב בדמים ולסלקו מהקרקע, או שני יכול לסלקו בדמים, ואם כן, אני חלמן דאמר איית לזוז אל הלוקח לא מצי מסלק לבעל חוב, שפיר. מובן הדבר לפי הדעה שגם אם יש לו ללוקח מעות לפיראון החוב, אינו יכול לסלקו לבעל חוב, אלא זכותו של הבעל חוב לטרוף ממנו את הקרקע. לדבריו מובן היטב שיש להעמיד את דברי שמואל שהבעל חוב מסלק את הלוקח מהשבח בדמים, באופן ששיעור החוב אינו אלא כערך השדה בלבד, בלא השבח. ולא יכול הלוקח לומר, תגבה את חובך מחלק מהשדה עם השבח שעליה, ויתר השדה תישאר שלי, שכן זכותו של הבעל חוב לגבות דווקא מהקרקע, ואין הלוקח יכול לסלקו מהקרקע על ידי נתינת השבח. אלא למען דאמר, נעית לזוז אל הלוקח מצי מסלק לבעל חוב, אבל הדעה שסוברת שאם יש לו ללוקח מעות, יכולו לסלק את הבעל חוב, לא ייתכן להעמיד את דברי שמואל באופן האמור, משום שלדעה הזו, לימלי, יאמר לו הלוקח לבעל חוב, יאבו לי זוז היה ומסלקין עליך מכול הערה. הרי אילו היו לי מעות, הייתי מסלק אותך במעות הללו מהקרקע כולה, ואם כן אשתה גם כעת כשאין לי מעות, אב לי גריבה דערה שיעור שבחי, תן לי חלק בקרקע כנגד השבח שלי. כגון שהיה החוב מהזוז, והשדה שווה מהזוז, ואף השבח שעליה שווה מהזוז, ונמצא שבחצי מהשדה נפרע החוף כולו, 50 מחצי השדה עצמה ו-50 מהשבח שעל גבי חצי זה. שהרי כשאתה נוטל חלק מהקרקע עם השבח שלי נפרע כל החוב, ואם כן, אין לך ליטול את הקרקע כולה, אלא רק חלק ממנה כשיעור החוב בלבד. ואיך אמר שמואל שיכול הבעל חוב ליטול את כל הקרקע ולפרוע לו את השבח בדמים? אמר לי, מתרץ רבשי לרבינה אחא במאי עסקינן, כאן שאמר שמואל שהבעל חוב מסלק את השבח ללוקח בדמים במה מדובר, בחגון דשב יניאלי יפויטיקי. שעשה הלווה את השדה הפויטיקי למלווה, על ידי דאמר לאומר הלווה למלווה, לא יהיה לך פיראון אלא מזה, אלא משדה זו, ובשיעבוד של הפויטיקי לדברי הכל, אין הלוקח יכול לסלק את המלווה מהקרקע בדמים, לפיכך נוטל המלווה את הקרקע כולה, ומסלק את הלוקח מהשבח בדמים. והפויטיקי זה נוטריקון, ראשי תיבות של הפות אקאי, כלומר, מזה יהיה לך פיראון. בשני מיני הפויטיקי הם, א', הפויטיקי סתם, שייחד לו הלווה קרקע מסוימת לפיראון חובו, ובאופן זה אין השיעבוד, פוקע משאר נכסי הלווה, ב', הפויטיקי מפורש, שאמר לו לא יהיה לך פיראון אלא משדה זו, שבאופן זה פוקע השיעבוד משאר נכסי הלווה, ואם השתתפה השדה הזו, אין המלווה יכול לגבות משאר הנכסים, שכן אומר לו הלווה, נסתחפה שדך, המזל שלך גרם, ואם אין הלווה פורע לו את חובו בדמים או בשאר מטלטלין, נקנית השדה למלווה, ואין הלווה יכול להגבותו קרקע אחרת. ובפויטיקה כזו מעמידה הגמרא את דברי שמואל, שכן בחיי גוונה במקרה כזה לדברי הכל אין הלקוחות יכולים לסלק את הבעל חוב בדמים. חוזרת הגמרא לדין שבח גזילה של שיטת רבי יהודה ורבי שמעון, נקנה לגזלן כולו ומקצתו. אמר רבא, מי שגזל והשביח את הגזילה ואחר כך מכר אותה לאחר, וכן מי שגזל והשביח את הגזילה ומת והוריש אותה ליורשיו, מה שהשביח מכר, מה שהשביח הוריש. ולשיטת רבי שמעון בברייתא לאל בדף צדי ה' עמוד א', הם זוכים במחצה שליש ורביע מהשבח, ולשיטת משנתנו כל השבח שלהם משום תקנת השבים. כך אומר רש"י, שמאחר שכבר זכה הגזלן בשבח, הרי הוא של הלקוחות והיורשים שקנו ממנו. והרמב"ם בהלכות גזלה באבידה פרק ב', הלכה ב', מפרש שלגזלן עצמו לא עשו תקנה, אלא לאחר ייאוש, אבל קודם ייאוש אינו קונה את השבח, ומחדש רבה, שהלוקח עדיף על הגזלן עצמו. ואם השביח הגזלן את הגזילה ומחרה, הלוקח קונה את השבח אף קודם ייאוש. ולשיטת התוספות בדיבור המתחיל כל ורוב הראשונים, נידון זה וכן הספקות של רבה בסמוך, הם דווקא בגזלת מטלטלין שמשום תקנת השבים, שבח גזילה הוא של הגזלן. אבל בגזלת קרקע אין לגזלן כלום בשבח, שכן קרקע אינה נגזלת. ואילו רבי גאון ורבינו חננאל פרשו את דברי רבה בגזלת קרקע ובשבח הבא על ידי הוצאות הלוקח שהנגזל משלם לו את השבח הזה. מסתפק רבה בדין הלוקח, באי רבה הסתפק רבה, אם השביח הלוקח את הגזלה שקנה מהגזלן, מה ומה דינו של השבח הזה? האם כשם שהשבח שהשביח הגזלן נקנה לו, כך נקנה לו השבח שהשביח הוא עצמו או לא? ומפרש רש"י שהספק הזה הוא לשיטת רבי שמעון הסובר, שזוכה הגזלן בשבח למחצה שליש או רביע. האם גם הלוקח נוטל בשבח כשיעור זה או לא? ורש"י מבאר זאת לא כמו שבייר בממרת רבה הקודמת, שנאמרה גם לשיטת המשנה הסוברת שכל שבח הגזילה לגזלן מפני תקנת השבים. ומבאר הפני יהושע בשיטת רש"י שדווקא בשבח שכבר זכה בו הגזלן שייך את תקנת השבים, אבל לא בשבח שהשביחו הלקוחות או היורשים. על כן אין מקום לספק הזה בשיטת משנתנו, אלא רק בשיטת רבי שמעון הסובר, שנוטל הגזלן בשבח למחצה שליש או רביע. והספק האם טעמו משום תקנת השבים, או משום שכן דרך מקבלי בהמות לטול חלק מהשבח. אז אם כן הסתפק רבה, אם השביח הלוקח את הגזלה שקנה מהגזלן, מה דינו של השבח הזה? האם כשם שהשבח שהשביח הגזלן נקנה לגזלן, כך נקנה השבח שהשביח הלוקח הוא עצמו, או לא? באתר דבעי אדר פשטה, לאחר שהסתפק רבה בדין הזה, חזר ופשט אותה. מה מחר ראשון לשני? כל זכות שתבוא לידו. וכיוון שאחת מהזכויות שיש למוכר הוא לקנות את מה שהשביח, והוא מחר זכות זו ללוקח, לכן השבח שהשביח הלוקח נקנה ללוקח. ואומר המגיד משנה שלשיטת הרמב״ם שהבאינו לאל שהגזלן עצמו אינו קונה את השבח קודם ייאוש, צריך לפרש בדברי רבה שכשם שמשביח הגזלן ומחר את השבח, השבח של הלוקח הוא הדין בשבח שהשביח הלוקח. הסתפק רבה בדין שבח בעובד כוכבים. באי רבה הסתפק רבה, השביח עובד כוכבים את הגזלה שגזל, מה ומה דינו של השבח הזה? אמר לרבה חמידיפתי לרבינה, תקנת לעובד כוכבים ניקו ונעבוד? וכי נקום ונעשה תקנה לגוי, הרי כל מה שקונה הגזלן את השבח הוא מפני תקנת השבים, ולא מסתבר שגם לגוי תקנו תקנה זו. אמר לי, פירש רבינה את הספק, לא צריך, הספק של רבה לא נצרח, אלא לחיגון דה זבני לישראל. מחר הגזלן הגוי את הגזלה לישראל, והספק הוא האם קונה הישראל את השבח או לא. שוב מקשה הגמרא, סוף סוף ישראל הבא מחמת עובד כוכבים, הרי הוא כעובד כוכבים שכן הוא בא מכוחו. וכשם שאין למוכר הגוי זכות בשבח, כך אין ללוקח שלו הישראל זכות בו. תרץ לגמרא לא צריכה, הספק של רבה לא נצרח אלא לחיגון דגזל ישראל וזבנה ניאלי, ומחר את הגזילה לעובד כוכבים והשביחה העובד כוכבים, ועדר וחזר העובד כוכבים וזבנה ומחרה לישראל, מה עם הדינו של השבח הזה? וצדדי הספק, מי אמרין הנאים אומרים אנו כיוון ומעיקר, כיוון שבתחילה דהיינו הגזלן הראשון היה ישראל ועדר, ואף לבסוף נמצאת הגזילה ביד ישראל, עבדי רבנן תקנת, תקנו חכמים תקנת השבים לישראל הזה האחרון, ויטול את השבח שהשביח הגוי. עוד אילמה או שמה כיוון דעיקה עובד כוכבים באמצע, שיש כאן עובד כוכבים באמצע שקנה את הגזלה, לא עבדו לרבנן תקנת, לא עשו לו חכמים תקנה לישראל שקנה מהעובד כוכבים, שכן ישראל הבא מכוח עובד כוכבים, דינו כעובד כוכבים, שלא עשו בו תקנה. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק שלא נפשטה, תיקו, זה רוב אותיות המילה תיקום, תעמוד השאלה במקומה, תיקו זה גם ראשי תיבות, של תשביע תרץ קושיות ואיבאיות, תשביע לאו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה בעזר השם ובישועתו במהרה בימינו, יתרץ את הקושיות והאיבאיות הספיקות שנשארו בתיקו. חוזרת הגמרא לדין שינוי קונה ודנה במקרים מסוימים האם הם נחשבים לשינוי או לא. אמר רב פאפה, איימן דגזל דיקלה מחברי וקטלי, הגוזל דקל מחברו וקצצו, אף על גב דשד ימערה לערה דידי, אפילו שבקציצת הדקל הוא ישליחו מקרקע הנגזל לקרקע שלו, כגון שהדקל היה נטוע בשפת שדה חברו ושדה הגזלן סמוכה לו, ובקציצתו נפל הדקל לתוך שדה הגזלן, לא קני, לא קנה אותו ואין די לו בתשלום דמה, ולא צריך להשיב את הדקל עצמו. מה היא טעמה? מהו הטעם שאין הקציצה נחשבת לשינוי שמחמתו יש לו לגזלן לקנות את הדקל? משום זה מעיקר הדיק למקרה, והשתנה מדיק למקרה. מתחילה בשעת הגזלה שמו הוא דקל, וגם עכשיו בשעת ההשבה שמו דקל ולא השתנה שמו על ידי הקציצה. אינו דומה למיטת בהמה נחשבת שינוי, משום ששם השינוי ניכר יותר. כך תוספות בדיבור המתחיל דגזל. ובמסכת סוכה בדף למד עמוד ב', דיבור המתחיל שינוי מוסיפים התוספות שקציצת הדקל גרועה אף מבהמה והסכינה, ששם הוא נחשב שינוי אף שלא השתנה שם הבהמה. וכן כתבו לגבי עיצים ושאיפם, אבנים וסיטתם, שמבואר לאל בדף צדיק ג' עמוד ב', שהוא שינוי אפילו מבלי שהשתנה שמם. וכתב ארוך לנר בביאור דבריהם של התוספות ששינוי הקציצה גרע מכל השינויים הנ"ל, משום שהשינוי לא נעשה בגוף הדקל אלא רק בהפרדתו מחיבורו לקרקע. ושינוי מעשה שאין בו שינוי השם אינו קונה, אלא אם כן השינוי מכשיר את הדבר למלאכה שלא היה ראוי לה מקודם, כגון עיצים ששאיפם או אבנים שסיטתם, שאז הוא קונה גם בלא שינוי השם, כך אומר הרמ"א. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן הגוזל דיק להבה ותגובי, חתכו לחתיכות לא קני, לא קנה אותו בשינוי הזה, אלא מיישיב את החתיכות עצמן, משום דאשת מיד גובי דדיק למקרה. גם עכשיו הן קרויות חתיכות דקל, ואין החיתוך נחשב לשינוי. אבל גובי ועבדינו כשורי, הגוזל חתיכות דקל ועשה מהם קורות, קני, קונה אותם בשינוי ואינו מחזיר את הקורות עצמן, אלא משלם דמי גובי, משום שעד עתה נקראו גובי דדיקלה, ועכשיו הם קרויות קורות. הגוזל כשורי רב רבי קורות גדולות, ועבדינו כשורי זוטרי, וחתכן ועשה מהם קורות קטנות לא קני, שכן עדיין שמן עליהן ולא השתנו. אבל עבדינו כצוצה איתה, אם עשה מהקורות קרשים, קני, קונה אותם בשינוי, שכן מתחילה נקראו קורות, ועכשיו שמם קרשים, ואינו משלם אלא דמי קורות. והשיטה מקובצת, כתב בשם גאון, שהם חתיכות קטנות שאינן ראויות לקורות, לכן זה שינוי. אמר רב איימן דגזל לוליבה ועבדינו עוצי, הגוזל לולה ועשאו עלים שתלש את עליו מן השדירה, קני, קונה אותו בשינוי. משום דמעיקר הלוליבה מקראי, מתחילה בשעת הגזלה נקרא לולה ואשתה, וכעת הוא נקרא עוצי, נקרא עלים. וכן הגוזל עוצי, עלי לולה ועבדינו חופיה, עשה מהם התתה, קני, קונה אותם בשינוי, משום דמעיקר היו קרויים עוצי ואשתה, ועכשיו הם קרויים חופיה. ואין זה שינוי החוזר, משום שלצורך עשיית המתתה יש לחלוק כל הלל לשניים. והרעבת פירה שחופיה הוא נרתיק מעלי לולה ועשוי לחיפוי לכיסוי הכלים, ולצורך עשייתו יש לחלוק את עלים לרצועות דקות. אבל הגוזל חופיה מטטה ואב די שרשורה, חבל, לא קני, לא קונה בשינוי, מה איתמה דאדר סתר לי ואב יחופיה, משום שאפשר להתיר את החבל ולהחזירו להיות מטטה, ושינוי החוזר לבריאתו אינו קונה. באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה, גוזל לולב מחברו, וברשות הגזלה נחלקה התיומת. העלה העליון שבאמצע הלולב, שהוא כפול ככל עלה הלולב ועשוי משני עלים המחוברים בגבם, ונפרד חיבורם ונחלקו זה מזה. מהו? מה דינו של הלולב הזה? האם נפסל הלולב על ידי כך למצוות נטילה, וממילא נחשב הדבר לשינוי שהגזלן קונה על ידו? או דילמה, אינו נפסל בכך, וממילא אם זה שינוי ולא קנה או הגזלן. פושטת לגמרא תשמה, בו ושמה ראיה, דאמר רבי מתון, אמר רבי יהושע בן לוי, בשמו של רבי יהושע בן לוי, לולב שנטלה ממנו התיומת פסול למצוותו. מה אליו, האם לא מסתבר שהוא הדין לנחלקה התיומת שהוא פסול? ואם כן, אף נקנה לולב לגזלן מחמת השינוי הזה בגוף הגזלה. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין זה כך, אלא נטלה שייני דחסר לה. נטלה התיומת דינו שונה ופסול הוא לפי שנחסר בכך מגוף הלולב, אבל בנחלקה התיומת שלא נחסר כלום, ייתכן שהוא כשר. מביאה הגמרא לשון אחרת בשמועה זו שעל פי הנפשט ספיקו של רב פאפה. איקא דאמרי שאמרו שמועה זו בלשון אחרת תשמע בו ושמע ראיה. לאמר רבי מתון אמר רבי יהושע בן לוי. אמר רבי מתון בשמו של רבי יהושע בן לוי נחלקה תיומת נעשה כמי שנטלה תיומת מהלולה והרי הוא פסול. שמע מינה מוכח מזה שאם נחלקה תיומת קונה הגזלן את הלולה בשינוי. משום שהלולה נפסל בכך. אמר רב פאפה אימן דגזל אפרה מחברי ועבדי לבנתה. הגוזל אפר מחברו ועשה ממנו לבינה, לא קני, לא קונה את הלבינה, אלא חוזרת היא לנגזל, ומשלם לו הנגזל את שכר פעולתו, שהפך אותו ללבינה. מה איתה, מה? דאדר משווה לאפרה, משום שיכול לחזור ולקטוש את הלבינה ולעשותה שוב לאפר, ושינוי החוזר לבריאתו אינו קונה. אומר הרשב"א, מסתבר שכן הוא רק כשעדיין לא שרף את הלבינה בתנור, אבל אם שרפה, אינו יכול להחזירה לאפר והשינוי אינו חוזר. אבל לבנתה ועבדי אפרה, אם גזל לבינה ועשה ממנה אפר, קני הגזלן את האפר בשינוי. מה יאמרת, מה תאמר להקשות, דילמה, אדר ועבד לי לבינתה, שמה יחזור ויעשה את האפר ללבינה כפי שהייתה מתחילה? וכיוון שבאפשרותו להחזיר את המצב לקדמותו, הרי זה שינוי החוזר לבריאתו, אין זו קושייה. משום דעי לבינתה, לבינה זו שיחזור ויעשה מהאפר, אחריתה הוא, לבינה אחרת היא, ופנים חדשות באו לכאן. ואין זו אותה לבינה שהייתה בתחילה, שריציחה לבינה השנייה תיקון וגיבול בפני עצמה. ואי אפשר לכוון שתהיה בדיוק כגודל הלבינה הראשונה, ונמצא ששינוי זה של פתישת הלבינה לאפר, הוא שינוי שאינו חוזר לקדמותו. ואמר רב פאפה ועוד אמר רב פאפה, איימן וגזל נסקה מחברי ואב את זוזי, הגוזל גוש של כסף מחברו ועשה ממנו מטבעות זוז. לא כאן, היא לא קנה את הזוזים הללו, אלא משיבם לנגזל, מה הייתה מה? הדר אביד לאו נסקה, משום שבידו לחזור ולהתיחם ולעשות מהם שוב גוש כסף, והרי זה שינוי החוזר לבריאתו שאינו קונה. ואין לומר שאף שיחזור ויעשה מהם נסקה, לא תהיה צורתו כצורת הנסקה הראשון וכמידת אורכו ורוחבו. אין לומר זאת שכן אין אדם מקפיד על צורת הנסקה ומידותיו, אלא שיהיה גוש במשקל מסוים ומשקלו לא השתנה. ודווקא שינוי החוזר כגון עשיית לבינה מאפר או זוזים מנסקה, אינו נחשב לשינוי, משום שאין כל כך תורת חשיבות על הלבינה והזוזים. אבל אם עשה מהנסקה כלי, קונה הוא בשינוי, ואפילו ששינוי החוזר שכן לא גרם מעיצים ועשה עם כלים, שקונה אפילו שיכול להחזירם לעיצים. ככה תוספות בדיבור המתחיל ועבדי. אבל אומרת הגמרא, זוזי ועבדינו נסקה, אם גזל זוזים ועשה מהם גוש של כסף קני, מה היא אמרת, מה תאמר להקשות, שזה שינוי החוזר לבריאתו משום דאדר אביד לאו זוזי? בידו לחזור ולעשות את גוש הכסף לזוזים, אין זו קושייה, שהרי לא יהיו לו את אותם הזוזים כמקודם, אלא פנים חדשות באו לכאן, ונמצא ששינוי שאינו חוזר לבריאתו הוא. הגוזל זוזים שכימי שחורים, הנראים כישנים ועבדינו חדתי, וליבן אותם ועשם כחדשים לא קני, משום שסופם להתיישן שוב ולהשחיר ושינוי החוזר הוא. אבל חדתי ועבדינו שכימי, אם גזל זוזים חדשים ועשה אותם שחורים קני, קנה אותם בשינוי, מה יאמרת, מה תאמר להקשות? שאף זהו שינוי החוזר לבריאתו משום דעד הרבד לו חדתי? בידו לחזור ולעשותם חדשים על ידי ליבון, אין זו קושייה, משום שאף לאחר שמלבנם אינם נעשים לגמרי כחדשים, שכן מידע ידיע שכימיו. עדיין ניכרת עליהם השחרורית, ונמצא ששינוי שאינו חוזר הוא. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, זה הכלל, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה. שואלת הגמרא, כל להטוי מהי? מה באה המשנה לרבות בתיבת כל? משיבה הגמרא תיבת כל שהמשנה באה, להטוי היא באה לרבות את מה שאמר רבי אילה, גנפת לב ונעשה איל עגל ונעשה שור, נעשה שינוי בידו וכן נאו. זוהי דעת רבי אילה לאל בדף סמכי עמוד ב', אבל רב חנינה שם חולק עליו, וסובר שאין זה שינוי מעשה ואף שינוי השם אינו, משום שאף עגל בן יומו קרוי שור וגם תלה בן יומו קרוי איל. ולכן לשיטת רבי אילה, אם טווח ומחר את האיל או העגל, פטור מתשלומי ארבעה וחמישה, משום שכבר כנעם קודם לכן בשינוי, ונמצא שאת שלו הוא טובח ואת שלו הוא מוכר, ואינו משלם אל הכפל, ולא חייבה התורה את הגנב שטווח ומחר את הגניבה בתשלומי ארבעה וחמישה, אלא אם כן לשעת התביחה והמחירה עדיין שייך את הגניבה לבעלים. מביאה הגמרא מעשה בגזלן שכנסו לשלם את השבח שהרוויח לעצמו עם הגזילה. ההוא גברה דגזל פדנה דטורי מחברי, מעשה באדם שגזל צמד שברי מחברו. אזל קרב בו קרבה זרה בו זרעה, הלך וחרש בהם חרישה וזרה בהם את שדהו, לסוף האדרינו למראה, לבסוף החזיר את השברים לבעליהם. עתה לקמדי רב נחמן, בא נגזל לפני רב נחמן וטבע את הגזלן לדין תורה. אמר לו רב נחמן לבעלי הדין, זילו שומו שפחה דאשבח, לכו ושומו את השבח שהשביח השדה על ידי מלאכות האילו, וישלם הגזלן לבעל השברים את השבח הזה. אמר לי רבה לרב נחמן, תורי אשבח ארה לא אשבח, האם רק השברים הם אילו שהביאו את השבח והשדה לא הביאה כלום בשבח? והרי זו שהצמיחה את הפירות. אמר לי, ישיב רב נחמן לרבה, מי כאמינה נשי מוקולי? פלגה כאמינה, וכי אמרתי לשום ולחייב את הגזלן לשלם את כל השבח? לא אמרתי, אלא שישלם חצי מהשבח לבעל השברים כפי חלקם בשבח השדה. אמר לרבה לרב נחמן, סוף סוף גזילה הוא, והלכה בידינו שהגזילה כעדרה בעיני, חוזרת בעיניה כמות שהיא, והשבח נשאר אצל הגזלן. דתנן, שנינו במשנתנו, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה, ואינם מחזירים את השבח. אמר לו רב נחמן, לא אמין עליך, וכי לא אמרתי לך, כי יתבינה בדינה לא תימה לי מידי, כשאני יושב בדין אל תאמר לי דבר. ואמר אונה חברין עליי, שהרי אמר עליי אונה חברי, אנא ושבור מלכה אחי בדינה, אני ושמואל המכונה שבור מלכה, כך נקרא מלך פרס, ומשום שההלכה כשמואל בדינים ודבריו מתקיימים כדין היוצא מפי המלך, היה מכונה בכינוי המלוכה, כך מסבירה שבמסכת פסחים בדף נון דלת. אז אמר רב נחמן, כך אמר אונה חברי, שאני ושמואל המכונה שבור מלכה אחים אנחנו בדין, כלומר שווים אנו בכוח פסק ההלכה שלנו, ומה שחייבתי גזלן זה בחצי משבח השדה, טעמי עמדי, משום דהי איניש, גזלן העתיקה הוא, אדם זה הוא גזלן ותיק, ומשום כך באינה דהי כנסי, רציתי לקונסו. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו, בדף צדי ה' במסכת בבא קמא עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הסברה לומר שדווקא בגזלן סובר רבי מאיר ששינוי אינו קונה? שאלה שנייה, אם קונים עבדים בשינוי? שאלה שלישית, במה חולקים רבי יהודה ורבי שמעון לגבי קניין שינוי בגזלן? שאלה רביעית למסקנה, אם גזלן נוטל את חלקו בשבח או בדמים? שאלה חמישית, מה הפירוש לכתפיים, שבח המגיע לכתפיים? והשאלה האחרונה על דף צדי ה', מתי לדברי הכל אין הלוקח יכול לסלק את הבעל חוב במעות? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה היום הזה בדפינו היומי דף צדי ה' במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום, יהיה תלמודנו גם במשנתנו לעילוי נשמה, לנשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ונפלו על קידוש השם. אוחזים אנו במסכת כתובות פרק ט' משנה וב. המשנה דנה באישה שניהלה את עסקי בעלה בחייו, ובעלה פטרה מכל שבוע כמבואר במשנה הקודמת, ואחר כך מת בעלה. אומרת המשנה, הלכה אישה זו עם עוד בעלה מקבר בעלה לבית אביה, כך שלא נתעסקה שוב בנכסי בעלה, או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית שם אפוטרופה על נכסי בעלה, אין היורשים משביעין אותה שבועת אפוטרופוס אפילו על מה שנתעסקה, ואין המיטה לקבורה. ואם נעשית אפוטרופה על הנכסים לאחר מות בעלה, יורשים משביעין אותה לעתיד לבוא, דהיינו על מה שנתעסקה לאחר הקבורה, ואין משביעים אותה על מה שעבר. דהיינו על מה שנתעסקה בחיי בעלה. מסכת כתובות פרק ט' משנה ז'. המשנה מונה חמישה מקרים בהם צריכה האישה להישבע כשהיא באה לגבות את כתובתה. ובמשנה הבאה ירחיב התנא ויבאר כל אחד מהמקרים הללו בפני עצמו. אומרת המשנה, פוגמת כתובתה, דהיינו שהיא מודה שקיבלה חלק ממנה לא תיפרה את השאר, אלא בשבוע שלא קיבלה את כל דמי הכתובה. וכן, אם עד אחד מעידה, מעיד כנגדה שהיא הכתובה פרועה לא תיפרה, אלא בשבוע. כמו כן האישה באה לגבות כתובתה מנכסי יתומים, ומנכסים משועבדים ומקרקעות המשועבדות לכתובתה, שמחרן בעלה לאחרים, וכן, אם באה לגבות מנכסי בעלה שלא בפניו, גם בשלושת המקרים הללו לא תיפרה, אלא בשבוע. זה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני חבב בשבט תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו, בדף צדי ה' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור המעלה בכל מיני דמיתה, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, זך בשבט תשפי דלת, ונלמד את דף צדי ו' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדה מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.